טוב, אז כיאה לערב ראש חודש אדר, אז נלמד על תפילה ושמחה. אומרת הגמרא, במסכת ברכות, תנו רבנן, אין עומדים מתפלל, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. אז יש פה שישה דברים שמתוכם לא עומדים להתפלל: עצבות, עצלות, שחוק, שיחה, קלות ראש, דברים בטלים. שישה דברים שלא, מה כן, איך עומדים להתפלל, מתוך שמחה של מצווה. אז מעניין שהרב מפריד בין עצבות עצלות לכל השאר. כנראה שעצבות ועצלות זה מונע בסיסי, שלא מאפשר בכלל לגשת לתפילה. אבל כל השאר, שחוק, שיחה, קלות ראש, זה דברים שהם כן חלק מהחיות של האדם, שהם ההפך מהתפילה, שהם סותרים את התפילה עצמה. זאת אומרת, עצבות ועצלות לא סותרות את התפילה במהותן, אלא מישהו עצוב ועצל, בסוף הוא לא יתפלל. אבל שחוק, שיחה, קלות ראש ודברים בטלים הם ההפך ממה שמאפשר תפילה בנפש. אומר הרב, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים. אומר רב, לשלמות התפילה צריך שיקדימו ארבעה ציורים. ציורים הכוונה דימויים בנפש. דבר ראשון, ציור, יש גם עמוד 3. רק שימו לב שאתם לקחות שתי עמודים. יש שני דפים שהם 3 עמודים. 1, 2 דוץ ו-3. ציור המשכת יראת השם. והוא הפך השחוק, כי השחוק ממעט היראה. אם צוחקים, לא מפחדים. לפעמים בגלל שמפחדים צוחקים, כדי להפיק את הפחד. למשל, יש כזה מקצוע שנקרא ליצנות רפואית. אדם מפחד לעבור איזה טיפול, שצוחקים איתו על הטיפול, ומגזימים, ועושים איזה קריקטורה, אז פתאום הוא מוכן לקבל. התגבר על הפחד. כי התנועה של יראה ושל צחוק היא הפוכה. היראה ממקדת, מרכזת, מחבצת, והצחוק מפזר, מבדר, אותה מילה. אפילו יראת הכבוד של השוחק עצמו. כמאמר החכם, מי שרב שחוקו מתמעטת יראתו. השני, צריך שיצייר עיקר שלמות הנפש רק באושרה הפנימי. תפילה היא סוג של קשר. הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כדי להיות בקשר טוב עם מישהו, צריך להיות קודם כל בקשר טוב עם עצמי. אז הציור שנצרך הוא ציור ההבנה שהשלמות היא פנימית, בהכרת כבודה, כלומר ערכה ושלמותה של הנפש, ויותה מתענגת על השם, ומהירה בהורדת ויראת השם. על כן, צריך שירחיק ממנו לעת התפילה כמובן רק לעת התפילה, מצב המורה על קניית השלמות דווקא מחוץ לנפש, שזהו יסוד השיחה, למצוא אושר אצל אחרים ולא אצל עצמו, כי אושר הנפש הפנימי יבוא בהגיונה עם עצמה. השלישי, נמשיך כרגע כדי להיות ברצף, אחרי זה נראה את ההערה. השלישי, צריך שיסכים, כלומר שיחליט, שמוסכם אצלו. כי ראוי שיהיו הנהגותיו כפי השכל והציור השלם, המושלם בירת השם, שזהו תכלית התפילה, ולזה צריך שימנע מקלות ראש. שיסוד קלות ראש הוא שיתנהג בהנהגה שהיא אפילו הפך מושכליו עצמו. זאת אומרת, מה זה קלות ראש? יש מצב שאדם לא מבין ומתנהג בחוסר הבנה ועושה שטויות ופוגע בעצמו ובאחרים. יש מצב, זה לא קלות ראש. זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות בורות, זה יכול להיות... קלות ראש זה שאדם מבין שזה לא בסדר, הוא עדיין עושה קימה, מה זה משנה כבר. אז זה סותר את התפילה. כי תכלית התפילה היא לצייר את הציור בירת השם. זאת אומרת שככה אדם נוהג. הרביעי, צריך שיצייר יקרת ערך הדיבור. להבין באמת שכל מילה שאנחנו מוציאים מהפה היא משמעותית. כי פעולת התפילה תלויה גם באמונה הזאת, בידיעה הזאת, שהמילים שאנחנו מוציאים מהפה יש להם משמעות. השם ברא את העולם בדיבור, והדיבור שלנו הוא התגובה לאומר האלוקי. אז דיבור שלנו יכול לבנות עולמות ולהחריב עולמות, חלילה. אז ככל שאדם יותר מבין את זה, אז הוא יותר נותן את המקום האמיתי לתפילה, אז היא יותר פועלת. ובזה תצטייר בנפשו יקרת ערך התפילה, שנעשית בכוח היתרון של האדם על יתר בעלי חיים. כי המהות של האדם היא הדיבור. נכון, איך... חלוקה של המינים בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. כי הייחוד של האדם הוא יכולת לא רק לחשוב, גם בעלי חיים חושבים בכל מיני רמות. הייחודיות של האדם היא יכולת להביע מחשבות בצורה שמתקשרת, שפועלת. ולזה צריך שיתרחק מדברים בטלים, שהם מורים זלזול על כוח הדיבור. שראו לשומרו ולכבדו. לבלי להשתמש בו כי אם לדברים מכובדים וקדושים. נגיד שחסר כסף לאנשים, אז המדינה תדפיס המון שטרות כסף, והיא תוכל לחלק כסף לכל האנשים. ואז מה יהיה? באמת כולם יהיו עשירים? הכסף הזה לא יושב בשום דבר. למה? כי זה מה שנקרא אינפלציה. כשיש יותר מדי ממשהו, אז הוא לא שווה. דבר שיש לו ערך, אז הוא דבר שהם משתמשים בו רק בכמות הראויה, בצורה הראויה. נגיד, אדם שהוא שתקן, שהוא מדבר לעתים נדירות, אז מה קורה כשהוא פותח את הפה? כולם מקשיבים. נכון, למה? כי עד שהוא כבר מדבר, אבל שכל הזמן מדבר, עכשיו הוא אומר עוד משהו, בסדר, זה עוד טובע בים של כל הבליל, של כל הדיבורים שלו. אז לכן, אחת ההכנות לתפילה היא למעט בדיבור, בדברים בטלים. כלומר שהם לא בעלי ערך מצד התוכן, או לא חלק מלבנות חברתיות טובה. אז כל אלה לא. מה כן? אלא מתוך שמחה של מצווה. מצווה, אז נגיד כבר, שמחה של מצווה זה חיבור של פנימיות וחיצוניות. כי מצווה היא מעשה חיצוני, ושמחה היא פנימית. אז מה זה שמחה של מצווה? שפועלים את החיצוניות מתוך חיבור לפנימיות. במילים של הרב, המצווה היא יוצאת גם כן לפועל לחוץ לנפש העושה. נגיד, יש חלקים של עבודת השם שהם פנימיים. למשל, דבקות. זה בין אדם לבין השם. אף אחד בחוץ לא אמור לראות את זה או לדעת על זה. אבל מצווה זה משהו שרואים בעיניים. רוב המצוות. אז היא חיצונית לנפש. אומנם השמחה היא השלמות הפנימית שנפש הישר מרגשת ביותה משגת שהיא הולכת בדרך ישרה וטובה. עכשיו יש פה הגדרה מה זה שמחה. השמחה היא, מה זה שמחה? השלמות הפנימית שנפש הישר מרגשת ביותה משגת שהיא הולכת בדרך ישרה וטובה. אז מה זאת שמחה? שמחה באמת יש רק אחת. שמחת חיים. לא שמחים בגלל סיבות. מי שצריך סיבות, מי שמחפש סיבות לשמוח, תמיד גם נמצא מספיק סיבות לא לשמוח. אז למה באמת שמחים? כי שמחה היא התרגום לנפש של עצם המשמעות של החיים. אנחנו חיים חיים משמעותיים. זה מה שמשמח. עצם תחושת החיים היא השמחה. לכן ילדים קטנים שמחים. נכון, תינוק, מחצי שנה, שנה. כשהוא קם בבוקר, הוא מחייך, הוא צוחק. אם לא, צריך לבדוק מה קרה. אולי חיתול שלו מלא, אולי צומחות לו שיניים. וכשמישהי שמחה שואלים מה קרה שאת היום שמחה. אז למה זה ככה? כי ילדים מאוד חיים את עצם החיים, את עצם החיות שבהם. ועצם החיות היא השמחה. בתור מבוגרים, אנחנו כל כך ממקדים את עיקר תשומת הלב בשיפור כל מיני היבטים של החיים, מצב כלכלי ומצב מקצועי ומצב משפחתי ומצב אישי, שאנחנו שוכחים דבר אחד, לחיות, להתענג על עצם החיים. אז אנחנו פחות שמחים, אבל זה תלוי רק בנו, כמו שנראה עוד מעט. אז השמחה היא השלמות הפנימית שנפש הישר מרגשת ביותה משגת שהולכת בדרך ישרה וטובה. כלומר, כשאני הולך בדרך ישרה, כלומר מתאימה לכוונת המקור האלוקי, נכון, אשר עשה את אלוקים ואת האדם ישר, וטובה, שאני גם שותף לטוב האלוקי, אני מביא טוב לעולם, השם ברא את העולם בטוב ואני גם עושה טוב. אז אני מחובר, כשאדם עושה ישר וטוב, כשהוא יודע שהוא הולך בדרך ישרה וטובה, הוא מלא שמחה, גם אם קשה לו. ומי שלא בטוח שהוא הולך בדרך ישרה וטובה, הוא יודע שלא, אז הוא לא יכול להיות שמח. אפילו אם נורא סבבה לו, הוא לא שמח. אז חשוב לו להפגין את זה באיזושהי עליצות חיצונית, כדי להרגיש שהוא כן שמח, כי יש לו כאילו סיבות לשמוח. אז איך הוא אבל לא באמת שמח. אז הוא עושה מה שנקרא לעשות שמח, עושים שמח. שזה כאילו תחליף חיצוני למה שחסר בפנים. אבל השמחה האמיתית היא בפנים. והשלמה הפנימית, אומר הרב, היא תכלית לתפילה. מתוך חיבור אל השלמות הפנימית שלנו, זה השער להתחבר אל השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם של כל המלך. טוב. אז נחזור, כמו שאמרנו בשיחה, הרב אמר...
כן. מה זה בדרך ישרה?
ישרה מתאימה למקור האלוקי. כתוב אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אדם נולד ישר. הראיה, ילד עד גיל מסוים לא יודע שאפשר לשקר. הוא לא מלא בדעתו. כל מה שהוא אומר שקוף, מה אבא אמר אתמול לאמא, מה ינתה לו, אחד לאחד. באיזשהו גיל הוא לומד לשקר. מתי? כשהוא לומד להבחין בין פנים לחוץ. והוא מעדיף את החוץ על פני הפנים. זאת אומרת, כשהוא רוצה להשיג הישגים או לקבל משהו, והמשהו הזה נמצא בחוץ ולא בתוכו. למשל, מחלקים סוכריות ושואלים אותו, אתה כבר קיבלת? ואז הוא יודע שאם יגיד את האמת, לא, כן. אז הוא לא יקבל סוכריה. אבל אם יגיד, לא, אני לא קיבלתי, אז מצד אחד הוא מתכחש לאמת הפנימית, הוא אומר הפוך למה שהוא יודע, מצד שני הוא יקבל סוכריה, שזה גם חשוב מאוד. ואכן יש לנו מלאים סוכריות כאלה. כל המינים והצבעים, כל גיל והזכוריות שלו. כלומר, פיתויים חיצוניים שהם חשבון האמת הפנימית. אפשר כאילו להרוויח משהו חיצוני במיידי על חשבון הנאמנות פנימית. זה חוסר יושר. או שואלים ילד בן 5, בן כמה אתה? אצל ילדים גיל זה מאוד חשוב, כי זה כבוד, זה מעמד, זה כזה בן 8. ככה בתחילה, כשילד מתחיל לשקר, אז הוא מגמגם, הוא מסמיק, הוא מסתיר את הפה שלו בידיים. לאט לאט הוא לומד, עד שזה נהיה טבעי. עד שאמרו על זה פוליטיקאי ישראלי שכשהוא אומר אמת הוא מסמיק. כאילו, בסוף זה נהיה הפוך. יש סיפור כזה, חסיד שבא לרבי, בא לאהבת ישראל מוויז'ניץ, ובאיזשהו שלב הוא אמר, זה התייעץ איתו, וזה משהו ארוך כזה, התחיל, טוב, אני אגיד לרבי את האמת. אז אמר לו, אז מה אמרת עד עכשיו? יש לנו שבויים, בכל מיני דימויים, בכל מיני ציורים חיצוניים, שאנחנו מנותקים מעצמנו. ישר זה מחובר לפנימיות. אז שאדם, במידה שאדם באמת יודע שהוא ישר וטוב, הוא שמח. בכל מצב. אז באמת גם קשור למה שנשלים עכשיו, שבעזרת השם, על השיחה. שיחה זה אומר, יש שיחה חיובית כמובן, אבל יש משהו בשיחה שאומר שאני, כשלעצמי, לא מספיק, אני מחפש משהו אצל מישהו אחר. אני צריך את האישור שלו, את השיתוף שלו, שזה לא רע במהות, אבל זה לא הכנה לתפילה. הכנה לתפילה זה לדעת שהכל נמצא בתוכי. שמה זה אומר? קשור גם לדברים שלמדנו על התפילה. אומר רב, בהערה, שנואי העצבות, שהיא נובעת ממקור יותר מושחת שבדעות וברגשות. הרגש הכי נורא, הכי נורא, זה הרגש שמביא לעצבות, שהוא ייאוש. כל רגש נובע מאיזושהי תפיסת עולם, מאיזושהי מחשבה. הרגש הזה שנקרא ייאוש, איך קוראים למחשבה שממנו הוא נובע? כפירה. כי שמאמינים, אין ייאוש. השם יכול הכל. אז העצבות היא שנואה, ושהיא נובעת ממקור יותר מושחת שבדעות וברגשות. עכשיו ההפך. הידיעה שהאדם מתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. זאת אומרת, הייחודי שבאדם הוא הרצון, אז שלמות האדם היא שלמות הרצון. האושר שלו, של האדם, הוא רצון טוב. להיות מחובר ולהיות מממש כל הזמן, רצון טוב. כל קווי העושר והצלחות הרוממות, שלב כל אדם כל כך הורג להם, אינם כי תולדות, כלומר תוצרים, שנובעים מנקודת חיים מלאים זו. נקודת הרצון, הטוב, הקדוש והבהיר. כשיש חיבור לטוב, כשיש חיבור לקודש, והחיבור הזה הוא בהיר, כמו מובן, יושב בתוך החיים בצורה טובה, הרמונית, זה אדם מאושר. ובתוכן זה דומה האדם, בחופשו, ליוצרו, ליוצר קול, בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הרצון המושלם. כי מה שהוא רוצה קורה. זה צלם אלוקים שבאדם. שהרצון של האדם יכול לשנות הכל. טוב, אז כשידיעה הזו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות. למה? כי הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב. העבודה שלי בחיים היא לא להגיע להישגים כלשהם בשום תחום, אלא באמת להיות מחובר לרצון הטוב, לרצות אותו ולהיות מחויב לממש אותו. וזה מסור בידו בכל עת ורגע. לא תמיד אני יכול לשלוט במציאות, בנתונים, אבל אני שולט ברצון שלי. אף אחד לא יכול להכריח אותי לרצות או לא לרצות. זה בידיי, וזה העיקר. גם אם אדם במצב קשה, אבל הוא רוצה טוב, הוא מתעקש על הרצון לטוב, אז החיים שלו שונים לגמרי במהות, והם הרבה יותר עליונים, באדם שחי את הטוב, אבל לא באמת רוצה אותו, לא באמת אכפת לו מזה. רק הוא חי בטוב, חי בקודש. ככה הוא נולד. נולד עם כיפה. כאילו הוא גדל בבית כזה, והוא חי את זה, אבל לא באמת אכפת לו מזה. ויש אדם שמאוד מאוד הרצון בוער בו, הוא מצליח הרבה פחות. אז מי יותר קרוב להשם? מי יותר חי חיי אמונה? ברור שזה שרוצה. וזה מסור ביד האדם בכל עת ורגע. ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה, מר כל כולו, וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו. אז אם כך, ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה, אם תובעת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו. והוא מושל בכל המחמנים הנפלאים, העצורים באוצר נחמד בשמן זה. הפסוק, זה ביטוי מהפסוק, שהרב כאילו, הרב יוצא מקודם לך שאנחנו יודעים את הכל בעל פה, אבל כמעט שלא, אז הבאתי גם את הפסוק. אוצר נחמד בשמן בנווה חכם, וכסיל אדם יבלענו. כלומר, איפה האוצר נמצא? אצל החכם בבית. לא מתחת לגשר, אלא בתוכנו. מה האוצר שנמצא בתוכנו? שהוא תמיד תחת ידינו? הרצון. אפילו לא תמיד אני יכול להבין. לא תמיד אני יכול להרגיש. תמיד אני יכול לרצות. המחשבה, עכשיו ההפך, המחשבה שהאושר תלוי במשהו חוץ ליכולתו של האדם, ממשהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגולית. רשעות וסכלות היא מרופדת, והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד השכחה. זאת אומרת, יש דמיון כזה שהאושר הוא לא בתוכי, הוא לא תלוי בי, ואז נופלים באופן טבעי למרירות ולייאוש. אילו הייתי ככה, אילו הייתי נולדת במשפחה כזאת, אילו הייתי יותר גבוהה, יותר נמוכה, עם עיניים יותר ירוקות, אז החיים שלי מושלמים, פשוט הכל היה מופלא ומאושר. טוב, מה אני אעשה שלא? אז החיים שלי נראים ככה. זה תולה את החיים שלנו במשהו שהוא לא תלוי בנו. זה אומר ויתור על החיים, ויתור על עצמנו. אז זה הכי נורא שיש. כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות נובעות מפה. כי זה גורם לשכיחת השם וטובו, אורו ואישו, חוכמתו, חסדו, גבורתו, הכל, הכל, הכל מפסידים את כל האמונה. על כן ישרי לב שמחים תמיד, כי הם יודעים שמה שמשנה המון 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 דברים לא תלויים בי. אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה מה שכן תלוי בי, ומה שתלוי בי, תלוי בי. אז אני יכול. אז אני יכול לשנות. אני יכול לרצות, נכון? לרצות, אמת. והרצון הזה משנה הכל. כי בזה אני מחבר את הרצון שלי לרצון האלוקי, ומלא הרצון שלי נהיה פועל, שכמו שלמדנו, זאת בדיוק הפעולה של התפילה. כי מה זה תפילה? לחבר את הרצון שלי לרצון האלוקי. פסילת ישרים. אומר הרמח"ל. השני, עכשיו, פה גם, התפילה בשמחה. השני, מענפי עבודת השם מאהבה, הוא השמחה. והוא עיקר גדול בעבודה. עיקר, בלשון חז"ל, זה שורש. כמו אילן שעיקרו ברשות היחיד ונופו ברשות הרבים. אז נוף זה הענפים, פירות, והעיקר זה הגזע והשורש. נגיד, עיקרי אמונה, 13 עיקרי אמונה. אז הכוונה שורשי אמונה, שכל השאר הם ענפים שלהם, כל שאר האמירות האמוניות. גדול, פירוש המילה גדול, ברוחניות הוא כללי. כמו שגדול בפיזי זה תופס יותר נפח, אז גדול ברוחניות זה בעל משמעות יותר נרחבת, יותר כללית. ועשך לגוי גדול, אז גוי גדול זה עם כללי. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז מה זה עיקר גדול? שורש כללי. בעבודה. הוא משה דוד מזהיר ואומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. ואומר, וצדיקים ישמחו, יאלצו לפני אלוקים, וישישו בשמחה. ואמרו, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. אז לא רק התפילה, אלא גם השכינה שורה מתוך שמחה של מצווה. כי אמרנו, מה זה שמחה של מצווה? פנים וחוץ מחוברים. אז כשהפנים והחוץ מחוברים, כשהחוץ מייצג נכון את הפנים, והפנים קיים ונוכח, ומתבטא בחוץ, זה סוג של גאולה. אז שכינה שורה. ועל הפסוק שזכרנו למעלה, לבדו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר בי אייבו, כשתהיה עומד להתפלל, הרי השמחה, התפילה היא עבודה. אמר בי אייבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהיה ליבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלוהים שאין כיוצא בו. התפילה נקראת עבודה, עבודה שבלב. מאיפה לומדים שצריך להתפלל? ולעובדו בכל לבבכם. וכאן כתוב איך עובדים. בשמחה. גם ביראה כמובן. כתובים עבדו את השם ביראה. אבל לא כמו שנראה, לא רק שזה לא סותר, זה משלים. כי זאתי השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של האדם עלז, על זה שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהם השלמות האמיתי והיקר הנצחי. אז מה יש יותר מזה? כמה אנשים משקיעים בדברים שאין להם תוחלת, אין להם תוכלית אמיתית. בסוף זה מתפוגג, בסוף זה מתקלה. וגם, נגיד עובדי עבודה זרה, הם מביעים רגשות מול משהו, רגשות דתיים. נו ו? וזה נגמר, זה לא משמעותי, זה לא בונה עולם, זה גם לא בונה את הנשמה שלהם. אז הם פרקו, רגש. ואנחנו עובדים אלוקי אמת. הפעולה שלנו, כל מצווה, כל לימוד תורה, הוא חלק מהגאולה. מביא אור אמיתי לעולם, לנשמות שלנו. איך אפשר לא לשמוח? שאנחנו יודעים שאנחנו עושים דברים משמעותיים באמת, שהם חלק מתיקון עולם באמת. ומביאים אור לנשמה שלנו. באמת. והשם זיכה אותנו. כל החיים שלנו יכולים להיות מחוברים. כבר היה כתוב פעם על הלוח? כן. אז השם רוצה, השם ברא אותנו ככה, יצורים מורכבים, והוא נתן לנו ערוצים של פגישה איתו בכל אחד מהרבדים שלנו. איך עובדים את השם בשכל? תורה. ובגוף. ובנפש. תפילה. וגם תיקון המידות. אז זה מה שאומר כאן הרמח"ל. כשהוא זוכה לעבוד, זה בנפש, לעסוק בתורתו, זה בשכל, ובמצוותיו, בגוף. כל כולי, כל החיים שלי, אם אני עושה, אם אני חושב, אם אני מרגיש, זה יכול להיות מחובר אליו. ואין הדבר תלוי, אלא בי. זה מה שמשמח. ואמר שלמה, נמשל החוכמה, מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך חדריו, ואז נגיד אבל שמחה בך. זה עוד משהו, שלא רק שמצד האיכות אדם דבק בהשם, אלא עוד משהו שקשור לזה, יש בכל זה תנועתיות שהולכת וגוברת כל הזמן. כי כתוב, הביאני המלך חדריו. בכמה חדרים אדם יכול להיות בו זמנית? אז מה צריך להיות כתוב? הביאני המלך חדרו. מה זה חדריו? יש חדר לפנים מחדר. כלומר, בידיעת השם ובקרבת השם יש תהליך של התעלות, וכל פעם זוכים להיכנס למקום יותר פנימי. אומר הרמח"ל, כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים, בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, שאלה החדרים שלהם אנחנו מדברים כאן, יותר תגדל בו השמחה. ויהיה ליבו שש בקרבו. אז בלי סוף. הביאני המלך חדריו, וכל פעם שאני מגיע לעוד חדר, אז השמחה מתחדשת. זו שמחה יותר גדולה. ואז נגיד להם לשמחה בך. חדריו זה כמו שיש חדר, שהוא מוביל לעוד חדר, שהוא מוביל לעוד חדר, שהוא מוביל לעוד חדר, ובכל חדר פוגשים את המלך באיכות יותר שלמה, יותר פנימית. אז עבודת השם ככה היא נראית. או נגיד, כשהיית בגיל תיכון, אז הייתה לך ידיעת השם במידה מסוימת, הייתה לך עבודת השם במידה מסוימת. עכשיו את יודעת יותר, וגם עובדת יותר. עוד כמה שנים בעזרת השם, תדעי עוד יותר ותעבדי עוד יותר. וככה, מחיל אל חיל, אל חיל, אל חיל, אל חיל, בלי סוף. כי באמת אין סוף. זה הכי משמח. לדעת שיש שמחה יותר גדולה ויש הבנה יותר גדולה, שמחכות לנו בהמשך. ואומר, עוד ביטוי לשלמות הזאת, שבעבודת השם ובשמחה בה, ואומר, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. שני דברים שהם הכי מוחלטים. אחד זה המקור והשורש, שהכל נובע ממנו. והשני זה משהו שהוא נמצא בהכל. הקדוש ברוך הוא גם עושנו, כלומר שורש הקיום, והוא גם הכל. כמו שמלך, זה הבדל בין מלך לבין שר או ראש עיר. ראש עיר אחראי על העיר שלו, שר אחראי על התחום שלו, מלך אחראי על הכל. המלך זה כלליות. אז הקדוש ברוך הוא גם השורש וגם הכלליות, גם המרחב של הכל. אז זה משמח. שאני עובד ואני אדבק בעבודה שלי במישהו מקור הכל ונמצא בכל. ודוד, שכבר הגיע למעלה הזאת שיעור גדול, אמר, יעירה בלב שיחי, אנוכי אשמח בהשם. אפשר לומר, אנוכי שווה אשמח בהשם. האנוכיות שלי, כלומר האני שלי, הוא שמחה בהשם. ואומר, ויבוא אל, אל מזבח אלוקים, אל אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוקים אלוקיי. ואמר, תרננה שפתיי, כי אז אמרה לך, ונפשי אשר פדית. והיינו, כי כל כך הייתה מתגברת בקרבו השמחה, שכבר היו השפתיים מתנענעות מעליהן ומרננות. ואותו עוסק בתחילותיו יתברך. כי הוא לא אומר ארנן בשפתיי, אלא תרנן לשפתיי. כלומר, מעצמן. אז ככה זה באמת היה. הוא היה עוסק בתהילות השם, והוא היה מתחיל לשיר. די לשים לב. תרנן לשפתיי. בכל זה, וזה מאוד חשוב, מגודל התלהטות נפשו. כלומר, התלהטות הנפש זה לא משהו שעובדים עליו, זה לא מטרה, זה לא משהו יזום, לא עושים סדנאות בהתלהטות, לא זה עבודת השם, זה תוצר לוואי, זה משהו שקורה מעצמו כשעובדים נכון. זה הרמח"ל כותב בהקדמה, במסילת ישרים, בהקדמה. מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו עמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשאה אל גדולתו ואל רמותו, אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה. כלומר, הדבקות היא תוצר לוואי, היא משהו שנולד כשאנחנו שועים אל גדולתו ואל רמותו. כלומר, ככל שההבנה האמונית שלנו יותר בהירה, שהעולם האמוני יושב לנו, והוא ברור לנו שהוא נכון ומדויק ואמיתי, ואנחנו זוכים באמת לדבוק מקור החיים, אי אפשר לא להתרגש. אז זה לא שמנסים להתרגש, מבינים לעומק, מבינים בבהירות, ואז מתרגשים. מתרגשים באמת. של אמונה בהירה. כן, של אמונה בהירה. אמונה שיושבת בוודאות, בדיוק, בנפש. כי ככה הגדרה של מצוות האמונה בתורה. וידעת היום, ושבת אל לבביך. דבר ראשון צריך לדעת, ואז להביא את הידיעה אל הלב. קודם כל לדעת, כי הידיעה היא הדבר הכי מוצק שיש לנו בחיים. 2 ועוד 2 שווה 4, לא משנה עם איזה מצב רוח קמתי, לא משנה אם זה לקחת או לתת, לא משנה אם זה בישראל או באיראן. 2 ועוד 2 שווה 4. כשהאמונה ברורה במידה של 2 ועוד 2 שווה 4, כשזה ברור ככה, זה נכנס לדעת. בדרך כלל מה שמונע את הבהירות של האמונה זה לא בעיה שכלית, זה בעיה רגשית. כי אם כועסים על הקדוש ברוך הוא, או מוכזבים ממנו, או רוצים משהו הפוך ממה שהוא רוצה, אז אי אפשר להבין אמונה. לא כי אנחנו לא אינטליגנטים. יש אנשים שהם אינטליגנטים בכל תחום בעולם, ובאמונה הם נהיים אבלים ברמות כאילו שאי אפשר לדבר איתם בהיגיון. כי יש זה התנגדות נפשית. זה יושב על משהו בלב. אבל אם אדם באמת זוכה לדעת, אז הוא יתרגש. אין מצב שלו.
איך אפשר להגיע לרמה כזאת
שהאמונה נראה כמו שאמרו? צריך לבדוק. מה בתוכי מפריע? מה בתוכי מתנגד? קשור לשכל, קשור לרגש, קשור לעבר שלי, קשור לסביבה שלי, קשור לאיזושהי ציפיות שלי, קשור לאיזה רצון שלי שלא מסתדר עם זה. לבדוק. זה מה שאני חושב שיש הדרכה נפלאה. ומאוד מאוד מדויקת איך עושים את זה, איך מאתרים את ההתנגדויות במשנה, בסוף מסכת ברכות. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בתוך זה יש את כל ההתנגדויות ואיך מתגברים עליהן. בכל לבבך, בשני יצריך. ופירוש שני, שרש"י מביא מהספרי, שלא יהיה לבך חלוק על המקום, לא ממקום של ספק, ממקום שעבר את הספקות. אז שני הדברים שמפריעים, יצריות וספקות. חול נפשך זה אפילו תולד נפשך. כאילו הכוונה, הרצון הקיומי של האדם שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא כביכול, אז הוא חוצץ. והרמב"ן מפרש בחול נפשך שזה הנפש השכלית. כלומר, להיות מוכן להבין ששכל זה לא העיקר בחיים, שהשכל הוא כלי עבודה. יש אנשים שהופכים את השכל לאלוהים שלהם, כי הוא עובד הכי טוב, הוא הכי מדויק ברמה האנושית. אבל צריך גם לדעת שיש דברים מעל השכל. אז זה גם נכלל בכל נפשך. זה קשור לעבודה של פורים. חידושי ערים אמר שפורים זה הכי, החג הכי קשה, יותר מיום הכיפורים. כי יום הכיפורים מוותרים על הגוף, בסדר, אז לא אוכלים, לא שותים, לא מתרחצים, יום אחד. בפורים מוותרים על השכל, שזה מסירות נפש, ממש, כי אם לא שכל, מה אנחנו? ואדם שותה עד שהוא מאבד את הדעת, כי זה מה שהשם רוצה ביום הזה. ובכל מאודיך, זה בכל ממונך, שזה האחיזה של האדם ברכוש, יש לי, זה שלי. שזה גם כן חציצה פנימית בנפש, מדבקות שלמה. וגם, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, ומודד לו מאוד מאוד. זה קשה. כשאדם נמצא מול הנהגה קשה, ולהודות להשם, כי אני יודע שהכל לטובה והכל באמת והכל מדויק. אז כל עוד אדם לא שם, אז אי אפשר להיות בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, כי הוא כועס על השם. יש עוד, הכתב הקבלה אומר, בכל מאודיך, זה, אני אומר זה במילים שלי, זה כל המאודים. יש נחמד מאוד. יש טוב מאוד. יש חכם מאוד. מה שאנחנו רוצים מאיתנו זה כל המאודים. כלומר שהתמצית, שהלב, שהטופ, יהיה מחובר אליו. כי אם יש לי טופ בחיים שלא מחובר אליו, אז זה יוצא של קשר איתו משהו חיצוני. שהוא מחוץ לחיים ומשתלט על החיים. אם אני מבין שהקשר איתו, אם הקדוש ברוך הוא ליבת החיים, אז אוהבים באמת. ואז הכל יסתדר. ומשה סיין בנפשי אשר פדית, כי זה בא מהנפש. כשהנפש נפדית מכל מיצר באשר הוא, פנימי וחיצוני, אז היא מתלהטת. ומצינו שנתרעם הקדוש ברוך הוא על ישראל מפני שחיסרו תנאי זה בעבודתם. ושנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ומה קרה כתוצאה מזה? שלא עבדו את השם בשמחה ובטוב לבב? כל הקללות של פרשת כי תבוא, כל הצרות. ודוד, לפי שראה את ישראל בעת התנדבם על בניין הבית, שכבר הגיעו למעלה הזאת, התפלל להם שתתקיים המידה הטובה בהם ולא תסור, שזה יישאר תמיד. ומה שאמר, ואתה, שבסוף לסוף ימי דוד, כשהוא אסף את התרומות מכל ישראל, זה מתאים לנו לפרשת תרומה. דוד המלך שוב אוסף תרומות מכל ישראל לבניין בית המקדש. ואז הוא אומר, ואתה עמך אנשי ופה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. אז כיוון שהוא רואה שהעם מתנדבים בשמחה, אז הוא מתפלל, השם, אלוקי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם לעת עשה מחשבות לבב עמך, תשמור אותם ככה, ואכן לבב עם אליך. טוב, נזכה, בעזרת השם. שמחה, שיהיה חודש שמח, מיכאל אל חי.